היום אנחנו נתאר אירוע שבאמצעותו אנחנו נחשוף את הכלים, את המרכיבים של המודעות העצמית שלמדנו עד עכשיו. האירוע על פניו הוא אירוע פשוט, הוא לא דרמטי מדי, לא מדובר פה בתאונת דרכים מסחררת, לא מדובר פה בשום דבר מיוחד במינו. אולי דווקא בגלל זה יש חשיבות לאירוע הזה, כמו אירועים קטנים בכלל, יש להם חשיבות, מכיוון שמפגישים אותנו עם מעשה יום-יום, שאנחנו לא יכולים להגיד עליהם, טוב, למי זה קורה? למי דבר כזה קורה? כמה פעמים דבר כזה קורה בחיינו? דווקא ביום-יום. וזה הפלא הגדול, שדווקא באירועי היום-יום אנחנו יכולים למצוא הזדמנויות בלתי רגילות לעבודה. לא צריכים לטפס על האברסט כדי לרכוש כושר. אפשר לעשות זה גם בהליכה. מצד לצד של השדרה פה. כן? בלי יותר מדי מאמץ מיוחד. והנה, בעמוד 13, אחת מן המשתתפות בקבוצת אמת, כן, כפי שאמרנו, זו שיטה שלמה שיש לה סדנאות, יש לה מהלך חינוכי רציף, ואחת המשתתפות בקבוצת אמת מצאה דירת חלומות של ממש. יש חשיבות לתיאור הזה, מכיוון שדירת חלומות זה דבר שהוא מעלה באופן אוטומטי את הציפיות, שהעסקה תיגמר בחי טוב. ככל שהמציאה היא יותר גדולה, המציאה, כך הרצון הטבעי שלנו, שימו לב, אני מדגיש את זה, זה חשוב, הרצון הטבעי שלנו גואה. אנחנו רוצים דבר מסוים, רוצים דירה, שתתאים לנו למספר הנפשות, תתאים מבחינת המיקום, מבחינות נוספות, והנה לא פחות ולא יותר, מצאנו את כל תאוות ליבנו. אני מדגיש שוב בכוונה את הביטוי תאוות ליבנו, כי זה נוגע לרצון הטבעי שלנו. למה אני כל כך מדגיש שיש פה גאות של הרצון הטבעי? כי זה מה שיוצר את עוצמת הניסיון. עוצמת הניסיון היא תמיד תוצאה של התנגשות בין הרצון הטבעי שלנו לבין המציאות או האירוע שהוא לא בדיוק מסתדר לפי זה. כבר דיברנו על העיקרון הזה עם כרטיסיית האוטובוס. דיברנו על העיקרון הזה, אם אינני טועה, הזכרתי את המיץ שנשפך על הרצפה. אף אחד מאיתנו לא מצפה שמיץ יישפך על הרצפה. אני מאוד שמח שהכוס נמצאת פה במקומה ולא נשפכת על הרצפה. אם זה יישפך מאיזושהי סיבה, זו תהיה הפתעה. כלומר, אין לי תוכנית מגירה, כי אני לא מצפה את זה בכלל. מחשבותיי רחוקות אולי מהאפשרות שזה ייפול בנסיבות האלו. אם זה היה עומד על קצה השולחן, וזה היה שם המשחק, נראה אותך נותן שיעור בלי שזה יישפך, הייתי במודעות, ואם זה היה קורה, זה חלק מהמשחק. אבל פה אין שום סיבה, בפרט שהיד המשתוללת היא פה. אם זה היד הזו, מילא. אבל היד שתעשה את עיקר עבודה זה זו, זאת היא נשענת. אז מה הסיכוי? אתה רוצה שפתאום באופן מוזר אני עושה איזה מין, זה נשפך. אני מופתע. אני עמום. אין לי מענה. אני מתוסכל. אני מרומר. אני כועס. אני עצוב. לא יודע. לכן, כל תיאור הסיפור פה, הוא מציג לפנינו באמת מצב של רצון טבעי גואה. למה? כי היא מצאה דירת חלומות של ממש. היא הייתה ממוקמת מול ביתה הנוכחי. למה היא דירת חלומות? היא הייתה ממוקמת מול ביתה הנוכחי. היו בה שני חדרים נוספים וארונות מטבח חדישים. ואם אין די בזה, הרי שמחירה היה נמוך מן המחיר שהיה בדעתה לשלם. היא לא צריכה לשנות סביבת מגורים. פשוט הדירה הייתה קטנה לה, אבל מבחינת סביבת המגורים זה נהדר. כל החברות של הילדים של החברים והחברות של הילדים שלה, כולם באותה שכונה. שכונה נפלאה, חברות שלה. הכל טוב. אז היא מצאה דירה חדשה בשכונה שלה. פשוט 20 מטר, עוברים לבית החדש, נגמר הסיפור. והריהוט. אין לה מספיק ריהוט. והיא קנתה את הדירה עם הריהוט. הדירה הזו נמכרה עם ריהוט. ריהוט משוכלל, מתאים לחלל הבית. שני חדרים נוספים לתאומים שנמצאים בבטן. הכל בסדר. נהדר. מה נותר? ללכת ולקטוף את הפרי. פשוט מאוד. הולכים, כותפים את הפרי. אני קונה את הדירה. אם מהרה לגשת, זה כמובן מוסיף על כל הסיפור, אם היא מהרת, ברגע שאדם מהר, זאת אומרת שהוא נחוש ולחוץ לזכות בדבר. אם היא הייתה הולכת בנחת, ההליכה המתונה היא יוצרת אפשרויות שונות. גם דיבור מתון, שימו לב, שאתם מביעים את דעתכם, שאנחנו מביעים את דעתנו בצורה נחרצת ומהירה, זה מעיד על כך שאנחנו לא כך יכולים לשמוע דעה אחרת. למה? כי חשוב לנו מדי לומר את דעתנו. יכול להיות שמשתרבב לכאן איזה סממן של אלימות, אלימות תקשורתית. אנחנו לא בדיוק פתוחים לאפשרות שהזולת יגיד לנו, לא מסכים איתך? זה עשוי להפתיע אותנו. זה עשוי להעמיד אותנו במקום לא פשוט, שיכול לשחות מאיתנו כעס, גאווה, השתלחות, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, מצד שני, כמובן, למהר אין בזה רע. השאלה ממה המהירות נובעת. פה המהירות כנראה משרתת בעליל את הרצון הטבעי, נכון? היא לא משרתת דבר מצווה. כשאנחנו מדברים על דבר מצווה, וימהר אברהם אל הבקר, ויומר לשרה מהרי לושי, ויומר לנער, שם מדובר על מהירות של מצווה, זה חרדה לדבר השם. דבר השם, יש פה קיום מצווה? זה לא בא מצד הרצון הטבעי של אברהם אבינו קיום מצווה. הוא בא מצד אהבת השם. המהירות בדבר הזה זו מעלה. זו מעלה. ממש מעלה. אפילו במקומות שנראה שלא. כך אומרת הגמרא מסכת ברכות, דף ו עמוד ב כמדומני. כך מספר אחד החכמים, כאשר ראיתי את החכמים רצים בשבת, הייתי אומר, החכמים מחללים שבת. רצים בשבת? אבל אחרי ששמעתי דברי רבי תנחום, אמר רבי ישוע, כן? שמצווה לרוץ לדבר מצווה ואפילו בשבת, שנאמר אחרי השם נרדפה, אנא ראית ננמי, גם אני התחלתי לרוץ. לדבר מצווה, לרוץ לדבר מצווה, אפילו בשבת, דבר שנראה על פניו מוזר, משונה, לרוץ בשבת. אבל דבר מצווה זה סיפור אחר. אבל פה המהירות היא לא מטעם המצווה, היא כדי להשלים את הרצון הטבעי. זה כבר מסוכן. הרבה פעמים צריך לדעת, כאשר האדם נחפז יותר מדי מהר להשלים את הרצון הטבעי שלו, לפעמים הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. מנסה אותו. הרצון שלך יותר מדי גואה להשלים את הרצון הפרטי שלך. אתה לא תמצא את הדבר שם. הקדוש ברוך הוא רוצה להפגיש אותך עם מציאות שתקה ברצון הטבעי, כדי שתלמד שיש אפשרויות אחרות. כדי, הייתי אומר, לטפל בטעות הבסיסית שלך, המחשבה שאם אני לא מוצא את הדירה, אני ארוסה. אל תגידי דבר כזה. כי אם תגידי דבר כזה, יש סיכוי טוב שלא תמצאי את הדירה. מישהו יקדים אותך בשנייה. אגב, הוא יקדים אותך בשנייה, כדי שזה יגדיל את הניסיון. אוי, אוי, על הקסקס, על הקסקס, איזה דירה. מילא אם הוא היה מקדים אותי בשבוע, והיה מסתבר שבעצם הוא הזמין את זה כבר לפני שבוע, הייתי מבינה, אבל בשנייה אחת, בשעה אחת הקדים אותי, זה מעצים את הניסיון. לא לרוץ מהר מדי להשלים את הרצונות הפרטיים שלנו, כי יכול להזדמן שם ניסיון, הפתעה, שתמצא אותנו לא מוכנים, ואז משהו בתוכנו יישבר. יהיה לנו קשה להתמודד עם המציאות, וכמובן נחפש אחרים כדי להאשים אותם. זה שקנה את הדירה לפניי, שילך לכל הרוחות, לזזל, נעניקנו כל חותמי ברכות. כן? זה מסוכן, נכון? זה מה שבדרך כלל אדם עושה כשרצונו הטבעי נשבר. תסתכלו על ילדים. כשהרצון הטבעי שלהם נשבר, מה הם עושים? תרפו מיד מגיבים. תגובה אינטואיטיבית, אנוכית. גם הרבה אנשים מבוגרים עושים ככה. הם לא יודעים להתמודד עם השבר. הם לא יודעים להיבנות מהמשבר. והתגובות שלהם מאוד ילדותיות. דיברנו על חוסר הבשלות הרגשית. אז נמשיך לנראה מה קורה כאן. כן? סליחה אם אני קצת טיפה מעריך בתיאורים, כי כל זה חשוב כדי להיכנס לקטע. אנחנו צריכים להיכנס פנימה. לעשות לחוות איתם מהי בעצם חובה. מהי חובה? להפגיש שני עולמות, עולם טבעי ועולם, דיברנו מקודם, של עבודת השם. מה קורה ברגע ההתנגשות? שהעולמות האלה מתנגשים, מה קורה? אפילו בדברים כאלה. אפילו בכוס שנשפח. התחלתי לעבוד עם יד שמאל, אז יש סיכוי שזה יקרה. אפילו פה, אבל שם יעזור ויציל. כן? אז זה גם דבר ידוע, שאדם מדבר על דברים כאלה, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, ננסה. כן? כן? אתה תבת הזקנה, מתחילים ממך. ויהיה אחר הדברים האלה, ויאמר השם אל אברהם. כן? זהירות, זהירות. נמשיך. אם יערה לגשת למקום, וגילתה שאחרה בשעה אחת בלבד. 60 דקות. היא אחרה בשעה אחת בלבד. מישהו הקדים אותה. אגב, זה דבר מאוד מעניין. אנחנו לומדים להכיר שבעולם הזה אנחנו לא נמצאים לבד. מה זה דיקטטור? או גישה דיקטטורית, גישה מתלהמת, שתלטנית, כפייתית. זה שאדם חושב שהוא לבד במציאות. נכון, זה מוזר לחשוב שאני לבד בשעה שאני רואה את כולם יושבים פה? איך אני מעלה על דעתי שאני לבד? אבל זה ממש מוכח שאדם, למרות שהוא רואה שסביבו יש אנשים, הוא חושב שהוא לבד. וזה משתקף בהתנהגות שלו. אז מה הוא עושה עם כל האנשים שיש סביבו? הוא מסתכל עליהם כאל מוצגים חסרי משקל. הוא משתמש בהם. הוא מנצל אותם. הוא קודם להם. הוא קודם להם. יש לו זכות קדימה ביחס להם. בכל דבר ודבר גם. בכל דבר. פתאום היא מגלה שמישהו הקדים אותה. כלומר, יש מישהו אחר בעולם. עכשיו, למה זה ניסיון? כי מצד הרצון הטבעי שלי, אין אף אחד אחר בעולם. הילד תובע לתת לו כאילו לבדו מכל האחים. 11 אחים יש. משפחה ברוכת ילדים. 11 אחים. הוא היחידי. ברגע שמתברר שיש עוד מישהו, מחלקים את המנה בין ארבעה, בין חמישה, שישה ושבעה, הוא מביע מורת רוח. כמובן, תלוי לפי מצב הגמילה שלו מהדמיון הזה. ככל שאנחנו נמצאים בתוך הדמיון שאנחנו בודדים, מה שנקרא אני ואפסי עוד, רק אני נמצא פה, כך יותר קשה לי לקבל את העובדה שאני צריך לחלוק את זמני, את כספי עם אחרים, את כוחות הנפש שלי עם אחרים, יותר קשה לי. זה האימות שקורה כאן. היא מיירה למקום כדי להשלים את רצונה, וגילתה שמישהו יקדים אותה בשעה אחת בלבד. מישהו יקדים אותה ורכש את הדירה. מה פירוש רכש את הדירה? הדירה הזו כבר לא תהיה שלה. זהו, זה נגמר. זה לא מישהו יקדים אותה ועכשיו היא מגלה אותו שם, מתחילים מסע ומתן, ואולי הוא יאמר, באמת, כל כך רצית, זה כל כך מתאים לך, שתי חדרים נוספים וכל זה, את יודעת מה? אני לא כל כך חשוב לי כל הדברים שאת אומרת, אריות ושתי חדרים, אני יכול לסדר גם עם חדר פחות. אז אני אחפש דירה אחרת, בבקשה, הדירה לרשותך. זה לא קרה. הוא פשוט רכש את הדירה. אין לי מדבר. הסיפור נגמר. עבר זמנו, בטל קורבנה. זהו. גם תפילה לא תועיל, זה תפילת שווא. הוא רכש את הדירה, נקודה. זה המציאות. זה המציאות. ילדים, לפעמים, שימו לב, דוחקים באבא לקנות להם משהו באמא. והאמא, מה היא אומרת? במקום להגיד לו, היא עסוקה, היא תרודה בקניות, לא עכשיו. הילד בונה, אלא לא עכשיו. זאת אומרת, לא ברור לו שרצונו לא יעשה. באמת האמא לא רוצה לקנות לה. אבל כדי קצת לשחרר אותו, היא אומרת לו לא עכשיו. עכשיו הוא בונה על זה. והיא ניגשת לכיוון קופת הקנייה, לקופה, והילד רואה שהיא משלמת והולכת לצאת. אז הוא סוחב למחצית. אמא, אמרת לו עכשיו, אז מתי? דני, אני לא קונה לך. עכשיו הרבה יותר קשה. היא טיפחה בו את הרצון, פתאום אומרת לו לא קונה. יש פה בעיה, אתם מבינים? אנחנו לא צריכים דווקא לשגע אנשים, להשלוט אותם ואחרי זה לשבור אותם. לא צריך. כן? אבל זה מציאות קיימת. בכל אופן, נחזור לענייננו. גילתה שלך, מישהו הקדים אותה ורכש את הדירה. באותה עת, בואו נראה באיזה עיתוי נפלה עליה הפצצה הזו. באותה עת, היא כבר השתתפה בקבוצת אמת במשך קצת יותר משנה. זאת אומרת שבשעת האירוע היא שלחה את היד וגילתה שיש לה פה אקדח. היא גם ידעה לתפעל אותו. כי יש לה כבר כלים. היא כבר שנה נמצאת בקבוצת אמת. מה שאנחנו לומדים פה חודשיים, היא למדה כבר שנה. אבל לא בלימוד כמו שאנחנו לומדים. הלימוד שאנחנו לומדים זה לא השיטה. השיטה זה סדנאות. היינו צריכים פה עכשיו להפסיק את השיעור, לחלק אתכם לקבוצות, להתחיל לתת מטלות. זה לא... היא שנה עבדה בצורה של קבוצות עבודה. קבוצות עבודה. סדנאות. מכיוון שכן, הקדימה הוא לרשע. זאת אומרת, היה לה כבר במה לקדם את פניו של הרצון הטבעי. זה לא אומר שהיא נמצאת בקבוצת אמת, אין לה רצונות טבעיים. יש לה רצונות טבעיים. אבל בסוג הלב של הרצון הטבעי, אתה תשבחם, תסיגם לאחור. יש לה כבר כלים כדי להידיין עם הרצון הטבעי. רגע. קורה לנו הרבה פעמים. אני רוצה דבר מסוים. אני רוצה מאוד את הגלידה הזו. רגע. אם אני אוכל את הגלידה הזו, אחרי זה יהיה לי לך בגרון. ואם אתה בן אדם, חס שלום, חולה סכרת, אם אני אוכל את הגלידה הזו, רמת הסוכר תעלה. אחרי זה אני אגיע למצב ש... אז אני לא אוכל את הגלידה הזו. יש לי כלים להתמודד. יש לי במה להשיב מלחמה שערה. יש לי תשובה. יש לי מענה. כנגד ארבעה בנים דברי תורה. יש לי מה להשיב. זה יתרון גדול. בוא נראה איך היא השיבה. בואו נראה איך היא הפכה את המשבר להזדמנות. להישג. נראה. באותה עת, היא כבר השתתפה בקבוצת אמת במשך קצת יותר משנה. שאלתי אותה, בניגוד למה שנאמר בשיר, כבר חלפה לשנה ושום דבר לא השתנה, זה אותה המלגילים, זה אותה המילים והמנגינה. כן, אבל פה חלפה שנה ומשהו בכל אופן השתנה. השתנה ובגדול. זה היה מזלה של אותה אישה. שאלתי אותה, באילו כלים השתמשה כדי לא להיות מדוקת בעקבות המקרה? מקרה כזה יכול להביא אדם לדיכאון, צריך להיות ברור. והסיבה היא, כאשר הרצון הטבעי הוא חזק, עליו חיו יחיה אדם. למה קשה כך להיגמל מרגלים? אדם שרגיל לקום מאוחר בבוקר, והוא מנסה לקום מוקדם, הוא חווה כמעט חוויה של מוות. זה מקביל לחוויה של מוות. זה חוויה קשה מעין כמותה. זה כאילו הוא מרגיש, הנשימה עוזלת לו. זה כל כך קשה. המיטה, השינה, קורי השינה, שואבים אותו פנימה לתוך החוויה הזאת. ולקום, או להפר את המצב הזה, את הצורך הפיזי הזה, זה כמו הפסקת תנועת החיים. כי הוא חווה את החיים דרך השינה. ממש ככה. ככל שהרצון הטבעי יותר חזק, חוויית החיים היא מושתתת עליו. וברגע שאירוע מסוים דורש ממני לחדול מזה, אני עשוי לחוות חוויה של דיכאון. הרצון שלי יושב על הדבר הזה. ממש יושב. לפי תוקף ההרגל, כך העדר הגמישות לשנותו במצבים שאנחנו נדרשים לעשות את זה. אנחנו נעשה כל מאמץ כדי להתמיד בהרגל. אולי כביכול, אנחנו נזדהה עם הדרישה, אבל גם שם אנחנו נביא את ההרגל לתוך הדרישה, כמו הדוגמה שהבאתי על החייל העצלן, שאומרים לו לעשות הפזצת, אז למרות שהוא נמצא ביחידה קרבית, אבל הוא עושה הפזצת ומנקה את השטח לפני כן, ויורד לאט לאט ושם את המרפק. אז הוא אמנם קרבי, אבל הוא עושה הפזצת כמו עצלן. הוא לוקח את ההרגל אל תוך הקרביות. כל מיני תחבולות כאלה. אבל רק על ידי כלים מתאימים, אנחנו מסוגלים לנצל את ההזדמנות של ההיתקלות הזאת. ההיתקלות שבין הרצון הטבעי לבין האתגר האמוני והמוסרי, לנצל אותה לממש מהפך. מהפך. לגלות שמעבר לרצון הטבעי, יש רצון יותר גבוה. יש רצון מוסרי. יש רצון אלוקי. ונראה איך היא עושה את זה. היא השיבה. בכנות. שמחתי בשמחתו של הקונה על מזלו הטוב. איך אמרנו מקודם? שאדם הוא בעל רצון טבעי חזק, אין שום דבר בעולם חוץ ממנו. שאדם הוא קצת מרפא מהרצון הפרטי שלו, הוא מתחיל לזהות אינטרסים של אחרים. גם שזה בעל חשבונו. אני לא קניתי את הדירה, אבל מישהו שמח. אז מה אם אני לא שמח? אבל מישהו שמח. בקרבו של מישהו, בנפשו של מישהו, מתחוללת חוויה מופלאה. איך אני יודעת את זה? כי אם אני הייתי קונה את הדירה, הייתי שמחה. אם הוא קנה את הדירה, או היא קנתה את הדירה, היא בטח שמחה. יש לי אפשרות עכשיו לנדוד. יש לי אפשרות לעבור ולהסתכל, לעבור על הזולת ולהסתכל על החוויה הנפשית שלו, ולשמוח שכרגע מתרחשת בנפשו חוויה חיובית. הוא מצא את הדירה. אי אפשר לחוות את החוויה הזו כאשר אדם הוא שקוע בתוך עצמו. הוא לא יכול. הוא לא יכול לא להצטער בצערו של הזולת, הוא לא יכול גם לשמוח בשמחתו. הוא לא יכול לקיים בעצמו אמו אנוכי בצרה או בשמחה. לא יכול. כן. כן, יובל. ברוך אתה, אמר אלה מלך העולם, שהכל יהיה נורא. כי? אם אין? סטפני. בסדר, זה עוד עניין. זה עוד עניין. פה מובא מקרה במעל שהיא עומדת מול מישהו שהקדים אותה. יש מצבים שאני צריך להתמודד מול עצמי? זה נכון, זה נכון. יש מצבים כאלו. הדוגמאות, טובה דוגמה לזה גם, להתמודדות של אדם מול עצמו. אנחנו לא נטפל בזה כרגע. כרגע לא. יש התייחסות לדברים האלה פה. יש התייחסות. כרגע נפרק את המקרה הזה, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, בעזרת השם. כן. כן. הרצון הפרטי. כן. הרצון הפרטי הוא טוב. הרצון הפרטי הוא טוב במידה ובמשקל. מה זאת אומרת במידה ובמשקל? כאשר הוא עוזר לי לזהות את ההעדפות הפרטיות שלי לצורך הקיום. כן, הרצון הפרטי. אם אדם, למשל, הוא רעב לאוכל. אין? יש לו רצון פרטי עכשיו. הרצון הפרטי הזה הוא טוב לפי המידה שהוא מעורר אותי לעשות פעולה הכרחית, כלומר אכילה. אבל אם רצון הפרטי הוא מתגדל מעבר למידה, ואז אני זללן, זה כבר לא טוב. שימו לב אצל בעלי חיים, שאצלם הרצון הפרטי הוא נועד אך ורק לקיום. לכן, בעל חי יודע מתי לחדול מאכילה. בעל חי יודע מתי לחדול מזיווג והפריה. יש עיתוי, יש צורך, זה לא לתענוג, זה לקיום המין. לכן הוא יודע מתי להפסיק. אריה סביה, אני יכול לקשקש לו בזנב, הוא לא יעשה לי כלום. כי האגו שלו לא מתפשט מעבר לצורכי האכילה. שהוא סביה, אני יכול לשחק לו ברעמה, הוא לא יעשה לי כלום. לא לנסות את זה בבית, בגן החיות, תנחי, הם לא ייתנו לנו. אנחנו יודעים את השיגונות של אריה, במיוחד שיבשו להם את המוח עם כל... אנחנו כבר לא יודעים, לא יודעים לצפות כבר התנהגויות של בעלי חיים, כמו הפילים ששם נכנסו לאיזה כפר בהודו, והתחילו להחריב שם את הכל, התנהגות מאוד מוזרה של פילים, לא ברור. הסתבר שזה היה פעולת נקם, כתוצאה מזה שהיו שם ציידים באותו כפר שפגעו בפילים קטנים, ואז האימהות השכולות, כן, הם פשוט התנקמו, נכנסו לתוך הכפר. זה לא פשוט, לא יודעים תמיד לצפות את ההתנהגויות של בעלי חיים. יש כל מיני מאלפי אורקות, זה הלוויתן המעניין הזה, כן? האורקות. יש מאלפים כאלה שעושים הצגות רעבה. וב-99% מהמקרים אפשר לצפות את ההתנהגות של החיה הזו במצב של אילוף. ויש מצבים שפתאום, בשנה אחת, נפצעים משהו כמו 25, כן? או בין 25 ל-30 מאמנים ברחבי העולם שמציגים את ההצגות האלו. פתאום האורקה הזו, הדולפין הקטלני הזה, פתאום מתחשק לו לפתוח את הפה, ופשוט לסגור אותו על הרגל. הוא לא טורף אותך, הוא פשוט סוגר לך על הרגל. ואת כל זה הוא עושה מתי? כאשר אתה נמצא למטה מתחת למים, והוא מתחת למים, הוא נועל לך על הרגל, ואתה נשאר מתחת למים. עוד כמה רגעים אתה נחנק. לא יודענו לצפות את זה בכלל. לא יודענו לצפות. אז כדאי להיזהר. כדאי להיזהר עם העניין הזה. מכל מקום אנחנו רואים אצל בעלי חיים שהרצון הטבעי שלהם הוא קצוב. הוא מוגבל לצורך קיומי. גם אצלנו. כל עוד הרצון הטבעי משמש לנו כדי להצדיק את קיומנו או להבטיח את קיומנו, זה בסדר. אבל ברגע שאת גולש מעבר לזה, פה כבר זה סותם לי את האופק החברתי וכל מה שאמרנו מקודם וכן הלאה. אם כן צריך לזהות כל רצון טבעי לאן הוא חותר, מה הוא רוצה להגשים עבורנו. ולפי זה לדעת אם יש לו מקום או אין לו מקום. שאלתי אותה, סליחה, היא השיבה. שמחתי בשמחתו של הקונה על מזלו הטוב. למה שמחתי? אני יודעת שזו מצווה גדולה. מה החידוש פה?
מה המצווה? לשמוח
או לשמוח בשמחת השם? מה? לשמוח בשמחת הזולת. אני יודעת שזו מצווה גדולה. מה זה בא להגיד שהיא יודעת שזו מצווה גדולה? זה לא בא לטבעי. אני יודע שזה מצווה. אני יודע שזה מצווה, אני יודע שזה רצון עליון. נכון שיש לי רצון טבעי, שהוא מנוגד, אבל אני כבר לימדתי את עצמי להכיר את ערך המצוות והיותן צו אלוקי, עליון, קדוש, טהור, אמיתי. נכון שעדיין זה לא בא לי טבעי. אני יודעת שזו מצווה גדולה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. בימים אחרות, אחד הדרכים להתמודד עם רצון טבעי, זה לעשות את הפעולה העילאית יותר, מתוך הכרה בסיסית שהיא טובה. למרות שההכרה הזו עדיין היא לא עושה או לא עשתה שלום בין הגוף והשכל. אבל עצם הידיעה, כמה דברים אנחנו עושים במשך היום-יום, בגלל שאנחנו יודעים, לא בגלל שאנחנו מרגישים כבר שלמים עם זה, לא בגלל זה. אנחנו יודעים שכך צריך לעשות. הרבה דברים. ברוך השם. אני יודעת שזו מצווה גדולה. השתדלתי מאוד להתנער. מה? את ה... את ידיעת הערך של הפעולה. לא בדיוק, אבל היא הפעילה. היא הפעילה את הכרת הערכים של המצוות, וכן הלאה, של המצווה הספציפית. זה לא ישמח בשמחתו של הקונה. על מה זה לא טוב. השתדלתי מאוד להתנער מרחמים עצמיים ומרירות שהיו תגובותיי האופיוניות בעבר למצבים כאלו. הבנתם? מה עושה הרצון הטבעי? שהרצון הטבעי לא בא על סיפוקו? איך זה נתפס אצלנו בחוויה? דוחים אותנו? מתעלמים מאיתנו? לא מכירים בזכות קיומנו? אנחנו דחויים? אנחנו קדושים, מעונים, מרירים? זה החוויה. ילד קטן שלא מקבל את שלו, הוא בוכה. למה הוא בוכה? אני מסכן. אני אומלל. זאת אומרת, אם לא סיפקו לי את הרצון, אין לי קיום. מזה נובעת האומללות. האומללות נובעת מעצם העובדה שלא מילאו את רצוני, ובזה הכחישו את קיומי. זאת אומרת, אדם בעל אגו מנופח שלא עשים את רצונו, הוא מת. אחיתופל. ויער כי לא נעשתה עצתו, וישוב לביתו וימות. כיוון שלא עשו את רצונו, הוא מת. הוא לא יכול להתקיים. הוא לא יכול לסבול את הבושה. הוא לא יכול לסבול את הכאב הנפשי. לנוכח הפרת חוכמתו שלא קיבלו את עצתו וקיבלו את עצתו של חושי הערכי. מזה הוא מת. מעניין. זה היה התגובות האופייניות שלה בעבר. שלא התמלה רצונה, היא נסגרה בפינה, התכנסה בתוך עצמה ושקעה בפינה. מרירות גדולה. נגמר הסיפור. אני כבר לא שם. אני מסוגלת להתרומם להבנה אחרת. טוב, אנחנו צריכים פה לעצור. נמשיך פעם הבאה בעזרת השם לנתח את זה ביום ראשון. זהו, אז כדאי לבוא להמשך הצגה, זה פרק א', אז...